כן, אחד מן הדברים שאנחנו עושים בליל הסדר, בליל תתוו, זה תפילת ההלל. לא רק שאנחנו קוראים את ההלל בלילה, בליל הסדר, אנחנו מוסיפים וקוראים אותו גם בבית כנסת, קוראים פעמיים את ההלל. אז קודם כל יש שאלה כללית, איך בכלל אפשר לקרוא הלל בלילה? הרי אנחנו יודעים שאחד מהדינים של ההלל, הוא נלמד מפסוקי ההלל. הגמרא לומדת במסכת מגילה שכתוב ממזרח שמש עד מבואו, שהפרקים האלה מתאימים להיאמר רק ביום, שזה בחינה של יום. כך גם רב יוסף אומר מפסוק אחר שכתוב בהלל, זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו, שההלל צריך להיאמר דווקא ביום. אז איך בליל הסדר אנחנו לא מקפידים על ההלכה הזאת ואומרים את ההלל בלילה? באופן פשוט זה אולי אומר שההלל שאומרים בלילה הזה הוא סוג אחר של הלל, וזה מוביל לשיטה שהובא ברן, שיטת רב היגאון, שאמר, כן, לפי יש מחלוקות גדולות בין הפוסקים, האם אומרים ברכה על ההלל בליל הסדר, או לא אומרים ברכה על ההלל בליל הסדר. יש שיטות שאומרות שלא אומרים הלל, ברכה על הלל הסדר. והשאלה למה לא אומרים ברכה, אז היה אפשר לומר שמה שלא אומרים ברכה, כי הלל הזה הוא רק הלל של מנהג, הלל שבאמת, כיוון שאי אפשר לומר הלל בלילה, אז באמת הלל הזה הוא לא הלל כל כך הלכתי, אלא יש דין בלילה להודות לקדוש ברוך הוא. אז אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, אנחנו משאילים, כמו שאנחנו בליל הסדר לוקחים את צורות ההודעה האחרות שאנחנו מכירים, כן, אומרים משתבח, אומרים נשמת, לוקחים את כל סוגי ההודעות השונים שאנחנו מכירים בהזדמנויות אחרות ומכניסים אותם לצורת ההודעה, אבל אין פה גדר של הלל. ואז אנחנו נאמר שבאמת ההלל פה הוא לא הלל שבאמת הוא כל כך דיני. אלא מה? אנחנו נשאל את עצמנו, בכל אופן אנחנו רואים שלפחות על ההלל, ככה אנחנו נוהגים למעשה, על ההלל של בית כנסת אנחנו כן מברכים. אז לכאורה איך אפשר לברך על ההלל? אז לפחות לפי הפסקים של הרמ"א, לפי הפסקים של האשכנזים, שהאשכנזים סוברים שבאופן בסיסי אפשר לברך על מנהג, כמו שאנחנו מברכים על הלל של ראש חודש, אז ככה אנחנו יכולים להגיד שהם מברכים על הלל של ליל הסדר, כי זה סוג הלל כזה שבאמת נכון שהוא לא הלכתי, זה רק נהגו, אבל אחרי שנהגו, אז יש דבר כזה שברגע שמתקבע מנהג, והוא נהיה מנהג שנוהגים אותו בכל עם ישראל, אז זה אפילו מגיע לרמה כזאת שאפשר לברך על זה. אז לפי השיטה הזאת אפשר להבין גם איך אפילו אפשר לברך על ההלל הזה, כן, שמברכים על מנהג, אלא שהדברים האלה בוודאי לא יכולים להיות ההסבר ככה באופן פשוט נראה לי שאפשר להגיד לפחות לפי הרמ"א, אבל הדברים האלה הם לא יכולים להיות ההסבר היחיד, כי הרי השולחן ערוך שבדרך כלל פוסק כמו השיטות האלה שאי אפשר לברך על מנהג, בכל אופן הוא פוסק שהלל שאומרים אותו בבית כנסת הוא הלל שצריך שכן מברכים בבית כנסת. חשוב להזכיר פה אולי את הגר"א, הגר"א מסביר, מביא על הדבר הזה שמברכים בבית כנסת על ההלל, ואילו ועל אחרי כן ההלל שבליל הסדר אנחנו לא מברכים. אז יש פה שאלה, יש קודם כל שאלה למה אנחנו אומרים שתי פעמיים הלל. אז אפשר עוד פעם לומר שמה שאנחנו אומרים פעמיים הלל, זה הרי בזמן שבית המקדש היה קיים, היה דין כזה, שהיו אומרים הלל תוך כדי שחיטת הפסח, כן, ככה גם כאלה שנוהגים להפות מצות אחרי חצות, נוהגים לומר הלל תוך כדי אפיית המצות בערב פסח, אם אופים את המצות אחרי חצות, בוודאי, כן, כן, אני, לא, אני אומר, אבל ההלל של, אפשר היה להגיד, שהמנהג לומר פעמיים הלל, ההלל האחד זה כנגד ההלל שהיה נאמר בזמן שחיטת הפסח, ואחרי כן, כמו שמספרת הגמרא, גם היו אומרים הלל בזמן אכילת הפסח, כן, עכשיו גם מציירת את זה, שפקע אגרה מרוב אמירת ההלל, אז כנגד זה אומרים שתי פעמיים הלל, ככה היה אפשר להגיד את המנהג, להסביר את האמירה הכפולה הזאת של ההלל. יש דרכים אחרות שאפשר אולי להגיד על הדין של ההלל הזה, אבל הגרא מביא ממסכת סופרים, שמסכת סופרים כתוב שבעצם אומרים הלל אחד, והיו צריכים לומר הלל אחד רק עם ברכה. אלא מה, כיוון שאנחנו בימי קדם לא כולם היו יודעים לקרוא, ולא כולם היו יודעים את הנוסח של ההלל בדיוק זה, אז לכן תקנו לומר את ההלל בבתי כנסיות, ששם אפשר גם לברך על ההלל הזה, וככה אנחנו נהיה בטוחים שבאמת יוצאים מדי חובה בקריאת ההלל. כלומר, לפי הגרם, אז בעצם הגדר הוא, ככה הוא מביא ממסכת סופרים, הגדר הוא שיש הלל אחד. הלל האחד שנאמר בליל הסדר הוא צריך להיות הלל הלכתי. הלל ההלכתי הזה הוא באמת צריך ברכה, נכון? צריכים להבין איך זה מסתדר עם מה שכתוב במסכת מגילה שהלל נאמר רק ביום. אלא מה, למה אנחנו אומרים גם בבית כנסת? כי אנחנו לא יכולים לומר את הלל ההלכתי, לסמוך על זה שתוך כדי סעודה אנשים ישתו, אנשים ירדמו. לא, אנחנו לא סומכים על זה שיוכלו לומר את ההלל, ויש כאלה אומרים שכשהמצווה היא לקרוא את ההלל, אז זה משהו שהוא ממש דקדקני, אתה חייב לומר כל מילה ומילה, זה כמו קריאת התורה, שאם אתה מחסיר מילה, אז אתה לא יצאת ידי חובת מצוות קריאת ההלל. אז ככה אפשר לומר, שלא רצו להשאיר את זה לקיום המצווה, זה מצווה כזאת שצריך להתרכז בה. ואנחנו לא סוחרים על זה שאפילו אנחנו, כאילו בבית, לא רק בגלל שלא יודעים לקרוא, אלא גם כי באמת זה מצווה שצריכה את הדקדוק המדויק, הרב, לכן לא רצו לסמוך על זה, על זה שלומר את ההלל, לומר את ההלל בבית, ולכן מברכים על הלל בבית כנסת. כן, מה, נאמר משהו, אז איך באמת מתמודדים עם מה שכתוב במשנה? אז באופן פשוט מבחינת הגדר, אז אנחנו יכולים לבוא ולומר שכל מה שנאמר שם במשנה, שאי אפשר לקרוא את ההלל, נזכיר קודם כל דברי הגרא. הגרא אומר על מה נשתנה בפירוש שלו על ההגדה, הוא אומר שככה מביא הגרא, שהלשון של לילה יכולה לשמש גם בלשון זכר, גם בלשון נקבה. והשאלה בעצם שאנחנו שואלים, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? השאלה היא בעצם אומרת שלמה ליל הסדר שונה מכל הלילות, בזה שלא מצאנו בשום לילה שיש מצוות מיוחדות ללילה. יש דבר כזה שאנחנו מקיימים מצוות בלילה, אבל מקיימים מצוות בלילה שהן תמידיות כאלה, או שהן מצוות שביום ובלילה, זה, אבל אין דבר כזה מצווה שהיא מצווה שהזמן שלה הוא דווקא באיזשהו לילה. חוץ מליל הסדר, שיש מצווה לאכול מצה בליל תדווה, ויש מצווה לספר ביציאת מצרים בליל תדווה, אז זה השאלה בעצם. מה נשתנה הלילה שהוא הזה? כלומר, שהוא כמו הביטוי הוא כאילו שהזכר הוא מבטא את הזמן כזה שאפשר קיים בו מצוות, או מצוות שהזמן גרבה, זה, אז למה הלילה הזה אנחנו מתייחסים אליו כנקרא לילה הזה, שיש בו מצוות מיוחדות, זה, ואז התשובה היא שמכוח הגאולה, הבחינה של הלילה הזה, זה באמת שהלילה הזה הוא כאור יאיר, ככה הוא אומר, וגם זה מה שהוא אומר, שגם לגאולה עתידה כתוב, והיה לעת ערב, יהיה אור, כלומר שהבחינה בעצם של ליל הסדר, שהוא בחינת יום. אנחנו בהמשך נסביר קצת רעיונית, מה תמון ברעיון הזה. אז ככה הגרא אומר, אז אני לא יודע אם במשנה אנחנו גם נגיד את זה בצורה של וורט, כזה, כן, כתוב שם בצורה של דבר, מזרח שמש הנבוא מול השם השם, או זה היום עשה השם, ואז נסתר בכל אופן לומר את החילוק שנוסף, שאומרים שיש חילוק בין הלל שנאמר כדין ביום, ובין הלל שנאמר על הנס. כן, עכשיו, העניין הזה שיש הבדל בין הלל שנאמר ביום ונאמר על הנס, זה באמת מוביל לשיטה שמופיעה ברן בשם רבי גאון, שרבי גאון אומר שיש שני דינים באמירת ההלל, יש הלל שנאמר כקריאת ההלל, ויש דין שהלל נאמר כשירה. כן, ההלל נאמר לא כקריאת ההלל, אין פה מצוות קריאת ההלל, יש פה סוג הלל אחר. סוג האחר, ההלל אחר, אומר רבי, זה הלל שנאמר כשירה. באה הכוונה שזה הלל שנאמר כשירה. כלומר, יש גדר של הלל שהוא נאמר אחר זמן, אחרי שהיה איזשהו מאורע ונקבע איזשהו יום זכר לאיזשהו מאורע, אנחנו קוראים את ההלל זכר לדברים שהיו. אבל ההלל של ליל הסדר הוא הלל, הוא הלל הכי בסיסי. מה הוא הלל הכי בסיסי? הוא הלל שהוא נאמר כשאדם כאילו רואה מול עיניו את הנס, הוא נמצא בחוויה של הנס, הוא נמצא במצב הזה, במציאות הזאת של השראת השכינה של הנס. אז ברגעים האלה של נס יש מצווה לומר, לשיר. כן, המצווה לשיר היא כבר מצווה ששם אנחנו לא אין לנו גדר איך בדיוק לומר את ההלל הזה. זה לא שתקנו את זה בצורה של תקנה מנוסחת מוגדרת שצריך לומר דווקא את הפרקים המוגדרים, אלא מה שהאדם אומר ומה שמתפרץ מהבן אדם, זה החיוב של האדם, זה לשיר. איך אתה תשיר? לא אומרים לך איך אתה תשיר, מה שיוצא ממך אתה תשיר. ובגלל שזה לא מדובר על מצווה שהיא קבועה, אלא היא מצווה חד פעמית כזאת כתוצאה מהנס, אז לא תקנו לה ברכה, אלא זה בשעה שהאדם, כשהדבר מתרחש, אז אתה בפועל שר את השירה הזאת. שגם זה מסביר לנו שגם בליל הסדר אנחנו לא צריכים לומר את ההלל בצורה של קריאה, אנחנו לא צריכים לשבת, אנחנו לא אומרים את ההלל ברצף, אפשר לקטוע אותו, אפשר לחלק אותו לכמה חלקים, ולכן גם באמת אנחנו לא מברכים. כלומר, מה שאנחנו מסבירים, זה שאנחנו על ההלל של ליל הסדר לא מברכים, זה לא נובע מהפחיתות של ההלל, אלא זה סוג אחר של הלל. זה סוג אחר של הלל, שהסוג האחר, המשמעות שלו היא שבאמת אתה מקיים את ה... אתה צריך להרגיש את הנוכחות האלוקית על ידי זה שאתה כן שר. ראיתי רבי שלום זלמן אוירבך שהוא אומר את זה שהיא הרע. כן, יש שאלה שרבים שואלים, למה אין ברכה על מצוות סיפור יציאת מצרים? נאמרו על זה הרבה תירוצים. אז בין השאר, אחרי כל התירוצים, הוא מסביר רבי שלום זלמן אוירבך את העניין הפנימי של זה. למה אין ברכה? הוא אומר, יש דברים כאלה שהם כל כך בסיסיים, כלליים, מהותיים לחיים שלנו, שגם אם הקדוש ברוך הוא לא היה מצווה אותנו, אנחנו היינו עושים אותם, אז הברכה היא לפעמים מצמצמת. כלומר, זה שאתה עושה את זה מתוך ברכה, לפעמים זה מצמצם את הדבר. כן, קשה לשמוע את זה שהברכה היא מצמצמת, כן, אבל ככה הוא אומר, הוא גם מזכיר, הוא אומר, יכול להיות שזה גם הסיבה שלא מברכים על יישוב ארץ ישראל. כן, צריכים כן להבין איך מברכים על לימוד תורה, יש הרבה מצוות חלויות שאנחנו כן מברכים, אבל זה הדברים שהוא אומר. שבאחד ההערות שם הביאו בשמו, שככה הוא אמר על שיציאת מצרים וסיפור יציאת מצרים זה דבר שגם אם לא מצווים אותנו, אנחנו מספרים יציאת מצרים, כמו זה עצם החיות שלנו. אנחנו, הדבר האחרון שאנחנו יכולים לחשוב, שאנחנו לא היינו, שהיינו נשארים עוד בתומת מצרים. אין יהודי שהיה נשאר בתומת מצרים, לא יכול לחיות כיהודי, זה לא שייך. כן, להיות בתומה הזאת של גלות מצרים, אותו דבר גם הוא אומר, המציאות של היהודי בארץ ישראל, זה עצם החיות של היהודי, וזה על זה לא מברכים, לא, לא ניסחו ברכה על דבר שזה עצם החיות שלנו. טוב, אז זה מזכיר את מה שרבי גאון אומר, זה שלא מברכים על ההלל בליל הסדר, זה לא נובע מזהל, זה נובע מהאופי שבעצם של הלל, שזה הלל שהוא לא בגדרים האלה של ברכה. בכל אופן יש שיטות שבאמת סוברות שכן מברכים על הלל של ליל הסדר, ויש שיטה קיצונית שהביאו בשם המהר"ם מרוטנבורג, שהוא אפילו היה סובר שמברכים פעמיים על ליל הסדר. כלומר, בליל הסדר אנחנו אומרים את ההלל ומחלקים אותו לשניים, אומרים את שני הפרקים הראשונים על הכוס השנייה, ואומרים את שאר הפרקים על הכוס הרביעית, ובאמת סובר אמר מאוטנבורג שאומרים פעמיים ברכה על ההלל. אז העיר הרב סולובייצ'יק שצריכים באמת להבין, כן, כנראה יש פה איזה שתי בחינות בהלל הזה, כלומר איזה באותו הלל, בהלל של ליל הסדר, כנראה אנחנו מקיימים שתי הוראות, שני הלכות, ולכן יש כאן שתי ברכות, כן, אז צריך על זה באמת להבין. אז בכל אופן, מה שברור זה שמדובר בלילה מיוחד, שכמו שהגר"א הגדיר אותו, שהוא בחינת יום, ועד כדי כך הוא מיוחד, שההלל שהוא כנראה מתאים במהות שלו ליום, אפשר לומר אותו גם בליל הסדר. אז כמה מילים על העניין הזה, כן, על מה להבין את הדבר הזה, מה המשמעות של אמירת הלל בלילה, בליל הסדר, כן, מה... אז אנחנו רוצים להגיד איזשהו רעיון אחד, שהוא בעצם הרעיון הבסיסי של הפסח, של כל העניין של הפסח, כל העניין של... הלילה המיוחד הזה. אז נאמר על זה סביב מה שהתורה קוראת ללילה הזה, כן, ואם מקץ 30 שנה בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים, ליל שימורים הוא להשם, להוציאה ממצרים, הוא הלילה הזה להשם שימורים לכל בני ישראל לדורותם. גם בתורה שמכתב אנחנו רואים איך שהתורה עוברת מהיום ללילה, וכן, גם הגמרא דנה על זה שכן, מה עיקר הגאולה, עיקר הגאולה בערב, עיקר הגאולה ביום. רואים שבאמת התורה בעצם עושה פה איזשהו ערבוב כזה בין הגאולה של היום לגאולה של הלילה. מה זה ליל שימורים? כן, אז רש"י מביא שני פירושים, מה זה ליל שימורים? שליל שימורים זה ליל שהקדוש ברוך הוא, משהו שהוא שמור, הכוונה אמר, ואביו שמר את הדבר. מה זה אביו שמר את הדבר? אביו שמר כאילו בליבו את הדבר, וחיכה מתי הדבר הזה יבוא ויתקיים, או ציפה איך לממש. איך החלומות האלה התמשו. אז אותו דבר גם כאן ליל שימורים, זה שכל העניין הזה שעם ישראל נמצא בגלות, הוא ודאי דבר שהקדוש ברוך הוא, גם הוא, אם הוא אנוכי בצרה, לא יכול לסבול את הדבר הזה שעם ישראל נמצא במצב הזה של הגלות, וליל שימורים הוא זה שהקדוש ברוך הוא כל הזמן חיכה, מתי כבר יוכל להיות הרגע שהוא יוציא את ישראל, ויוכל לגאול את עם ישראל, וברגע ש... התגלגלו הדברים והסתדרו הדברים שאפשר לגאול את ישראל, אז זה הליל השימורים הזה. יש את הפירוש השני שאומר שהלילה הזה הוא ליל שימורים במובן שזה מזכיר את הנס, שבליל תתוו יש השגחה פרטית על עם ישראל, וכל כל מה שאנחנו במשך השנה יכולים, עלולים להיפגע, ויש מזיקים, ויש, כן, והלילה זה עניין של מזיקים, עניין שבאמת יכול להיות מזיקים, הלילה הזה הוא לילה שהוא משומר מן המזיקים, כלומר יש בו איזושהי השגחה פרטית מיוחדת, שעם ישראל הוא לא נתון למציאות הטבעית, לחוקי הטבע, עם ישראל זוכה להנהגה פרטית מיוחדת של ההשגחה שהוא משומר מן המזיקים. כן, בגמרא הובאה באמת המחלוקת הזאת, מה זה ליל שימורים, אז המובא על דעת רבי יהושע, שרבי יהושע בעצם ביסס על הפסוק הזה דעתו, שמתי עם ישראל עומד להיגאל? בניסן. למה? זה כי בזה שהתורה קוראת ללילה זה ליל שימורים, אז הכוונה היא שהלילה הזה הוא לילה שעוד שמור לקדוש ברוך הוא מששת ימי בראשית, שכשהקדוש ברוך הוא רוצה לגאול את עם ישראל, מתי הוא גואל את עם ישראל? זה לילה מיוחד לגאולה. הוא שמור ומיוחד מששת ימי בראשית, שכשהקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותנו, הוא עושה את זה באמת בלילה הזה. כן, הספורנו לוקח את, את, את הדברים האלה ואומר, כן, לשימורים מול השם להוציאם. היה מצפה להוציאם, אבל לא מצא את ישראל מוכנים ורואים לגאולה עד אותו לילה. ואותה היה משפה ומצפה כי חפץ חסד הוא. כי הוא אומר שהקדוש ברוך הוא מחשב את הקץ. כן, הקדוש ברוך הוא כל הזמן חושב מתי יבוא הקץ. כלומר, ספורנו אומר, מה זה הקדוש ברוך הוא מחשב את הקץ? אין המובן שהוא עושה רק חשבון. הקדוש ברוך הוא דוחף את המציאות, דוחף את עם ישראל לזה שסוף סוף יוכל להיות קץ. כמו שהקדוש ברוך הוא דחף את עם ישראל במצרים, על ידי זה שהוא מרבה את העינוי של עם ישראל. ועל ידי כל הדברים שהקדוש ברוך הוא עושה לעם ישראל במצרים, הוא דוחף את עם ישראל שעם ישראל יגאל. וכמו שקדוש ברוך הוא משמר ומצפה לגאולת ישראל כל ימי גלותם במצרים, ככה גם בגלות שלנו קדוש ברוך הוא כל פעם הוא משמר ומצפה לגאולת ישראל העתידה, כמו שכתוב בנביאים, לכן יחכה השם לחונכם, לחוננכם. כן, ואותה השגחה מיוחדת שהיה בזמן יציאת מצרים יש גם בכל לילה ולילה. אז בואו ננסה באמת להבין את איזה סוג עבודת השם אנחנו צריכים לעבוד בלילה הזה. אז כן, הבאתי כאן את הפרק המופלא על שמספר על גדעון, כשבעצם גדעון נמצא בתקופה שהיא תקופת משבר גדולה בעם ישראל. חז"ל בעצם אומרים שההתגלות של הקדוש ברוך הוא לגדעון זה היה בליל הסדר. כי אז גדעון אומר את זה. כן, ויאמר מלאך השם וישב תחת האלה אשר בעופרה אשר לא יאש אבי העזרי, וגדעון בנו חובט חיטים בגד להניץ מפני מדיין. הוא מכין מצע, כן, חובט חיטים כדי להתכונן שבאמת בליל הסדר הוא יזכה כן, שיהיה להם מצא. ויאמר אליו מלאך השם, ויאמר אליו השם, השם ממך גיבור חי. ואז אנחנו רואים תגובה מאוד חריפה, מזעזעת בעצם, שגדעון אומר, רבי אדוני, יש השם עמנו, ולמה מצאתנו כל זאת? היה כל נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו לאמור, הלא ממצרים העלנו השם, ואתה נטשנו השם עדנו בכף מדיין. בעצם יש פה איזושהי תביעה מול הקדוש ברוך הוא. ובעצם גדעון אומר, אם הוא כאילו טוען כנגד הקדוש ברוך הוא, אם אתה הוצאת אותנו ממצרים ושם עשית לנו נפלאות ושם היה לנו השגחה פרטית, למה עכשיו אתה לא מושיע אותנו? שאנחנו צריכים לזכור שגדעון הזה הוא מתלונן ואומר לקדוש ברוך הוא, למה אתה לא מושיע אותנו? כשהוא יודע שכמה מטרים מאיפה שהוא נמצא יש שם את הפער שהם עושים לבעל, ויש את המצב הזה שמשפחה חשובה, המשפחה שלו שהייתה מאוד חשובה, היא כן, נרתמת לעבודת הבעל, והוא בא ואומר ככה לקדוש ברוך הוא, מה זה, לא ואנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא לא רק שהוא לא כועס על האמירה הזאת של גדעון, אלא ככה חז"ל מפענחים שגדעון כתוצאה מהאמירה הזאת הוא זוכה לעוד יותר התגלות שכינה, כי בפסוק י"ב כתוב וירא אליו מלאך השם ואומר אליו השם ממך גיבור חי, ופסוק י"ד ויפן אליו השם ואומר לך בכוחך זה והושעת את ישראל מכף מדיין הלא שלחתיך. כן, אז חז"ל אומרים, נקרא במקור מספר 8, אמר רבי יהודה בר שלום, זה הפענוח של חז"ל לעבודה שבעצם עושה גדעון בליל הסדר. ליל פסח היה אותו הלילה. איך ההוכחה של חז"ל של ליל פסח היה אותו לילה, שבעצם מדובר פה על ליל הסדר, שאמר לו, שגדעון אומר, והיה כל נפלאותיו, אחד הם הפלאים שעשה אלוהים לאבותינו בלילה הזה, עיקב חוריהם של מצרים, והוציאים משם על אבותינו בלילה הזה, ועיקב חוריהם של מצרים, והוציאים משם ישראל שמחים. וכיוון שלימד סנגוריה על ישראל, אמר הקדוש ברוך הוא דינו, שיגלה אני בכבודי אליו, עליו שנאמר, ויפן אליו ויאמר לו, לך בכוחך, לך בכוחך זה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, יש בכוח ללמד סנגוריה על ישראל, בזכותך הם נגלים, שנאמר, בושעת את ישראל. אז חז"ל אומרים שהדו-שיח הזה מצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא, בגלל צורת הסנגוריה שעשה גדעון בדו-שיח הזה, ומהתגלות של מלאך השם, גדעון זוכה לזה שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו התגלה אליו. הסנגוריה, זהו, אנחנו צריכים להבין מה באמת היה הסנגוריה. אז נכון, 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 זה מה שאנחנו, ככה אנחנו נראה לנו. שבאמת, מה?
אבל המדרש
לא אומר. לא, הסנגוריה היא בעצם שאם הקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל ממצרים, אז גם עכשיו הוא יכול להוציא אותנו מיד מדיין. נאמר כך, הסנגוריה היא שיש לקדוש ברוך הוא הרבה דרכים איך להושיע את ישראל. והשיר הזה שאומר, איך השיר? עברנו את פרעה, לעבור גם את זה. אז במובן הרוחני העמוק, בעצם זה אומר כזה דבר, שלמה, מה העניין הזה שעם ישראל מגיע בגלות מצרים לממתת שערי טומאה? כן, למה עם ישראל נוצר מתוך המצב הזה שעם ישראל מגיע לשפל המדרגה, למצב הכי נורא, למצב שיש בו באמת מציאות כזאת שרק שער הנון עם ישראל לא עובר אותו. פעם הסברנו מה זה העניין הזה שעם ישראל לא עובר את שער הנון, מה זה המציאות הזאת שעם ישראל נמצא בממתת שערי תומה. אז כן, חז"ל אומרים, בזכות ארבעה דברים נגלו אבותינו ממצרים, בזכות שלא שינו שמם, נבושם, שלא היה בהם דלטוריה, ושלא היו פרוצים בעריות. כן, שנשים מישראל לא נכנעו למצרים. אז מה, אז הפירוש הוא כזה, שבעצם עם ישראל במצרים, מבחינת הרוח שבו, מבחינת התרבות שבו, אז הוא היה ממש כמו המצרים. גם עם ישראל במצרים, הוא היה במצב כזה שהוא כבר איבד את כל המחשבות שלו, שהוא יש לו משהו מיוחד להביא לעולם. הוא כל כולו עבד, כן, היה תפל לתרבות המצרית. בכל אופן, היה נקודה אחת שאותה עם ישראל לא חצה. עם ישראל היה לו איזה משהו, איזשהו צופן פנימי כזה, שעם ישראל אמר, אנחנו בכל אופן יודעים את הדבר הזה, שלבטל מעלינו שם ישראל, זאת אומרת, לבטל את המסגרת הזאת שנקראת, שאנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, זה אנחנו לא חוצים. כלומר, לשבור את זה שכשאתה תחפש איפה מישהו מעם ישראל, מי נקרא, מי הוא ישראל, מי הוא לא ישראל, את זה עם ישראל את זה עם ישראל לא עזוב. כלומר, הדבר היחיד שעם ישראל לא עבר, זה שהוא לא ביטל, הוא כן, לא ביטל את את זה שהוא נשאר כיחידה שעומד בפני עצמה. וזה תמיד האתגר של הגלות. האתגר של הגלות הוא שתמיד הגלות מזמנת, מאפשרת כביכול לעם ישראל את את האופציה הזאת שטוב, אז נבטל את האומה, כמו כל האומות. כן, כמו שאומר המהר"ל, שדווקא בגלות מתגלה העניין של נצח ישראל יותר מאשר בגאולה. למה? כי גאולה זה דבר שאנחנו מוצאים אותו אצל כל העמים. קיום של עם בצורה של גלות, קיום של עם בצורה שאין ארץ, אין פזורים, ואין גאוות יחידה, כן, כמו שאמר, מסביר את היסודות של מה יכול לקיים עם, אז אין דבר כזה, אין תופעה אחרת בעולם של עם שהוא מתקיים לאורך זמן בגלות. כי מה שמקיים עם זה איזה שהם דברים בסיסיים, ועם ישראל הוא מיוחד שיש לו יכולת קיום, יכולת הישארות כעם שעומד בפני עצמו, אי היבלעות בין הגויים, למרות שכלפי חוץ כל הדברים האלה לא נמצאים, עם ישראל מצליח לשמור על המציאות הזאת שהוא לא נבלע, הוא לא בוחר באופציה הזאת של להיבלע בין הגויים. אז זה השער הנון, כן, אבל עד השער הנון עם ישראל היה במצב כזה שהוא הפך את כל הגבולות, ובאמת לא יכלת לזהות שום דבר שהוא יכול לייחד מישהו מעם ישראל לעומת המצרי, חוץ מהדבר המסגרתי החיצוני שחז"ל הזכירו בדבר הזה, שאת הדבר הזה הם לא חצו. אז למה הוא בכל אופן, זה ה כן, מה העניין של באמת של העניין הזה של יציאת מצרים, או גם העניין, כל העניין הזה של חג הפסח. כל מה שאנחנו מזכירים ביציאת מצרים זה סוג השגחה כזאת שהיא מבוססת על החסד של הקדוש ברוך הוא. אם תמיד שאנחנו מדברים על הרגלים, אז אנחנו רגילים לראות ששלושת הרגלים, ששלושת הרגלים זה כנגד שלושה מצבים של התפתחות בקשר שבין עם ישראל לבין לבין הקדוש ברוך הוא. כן, חג הפסח זה כנגד השלב הראשון, השלב של האירוסין. עד כדי כך שחז"ל הירושלמי דיבר על כך שמה שאסור לאכול מצה בערב פסח זה כבועל ארוסתו בבית אביו. כלומר, התייחסו, כאילו נתנו לכל הפגישה הזאת של ליל הסדר, בחינה כזאת של אירוסין. אחרי כן יש בחג השבועות בחינה של התקדמות הקשר בצורה של כבר של חופה וכתובה ונישואין, וחג הסוכות זה הבחינה כבר של החיים ביחד. כן, אז זה ברמה של ההתפתחות של הקשר. אז אנחנו מדברים על באמת על תחילת הקשר, חג כן, בליל הסדר אנחנו מתחילים ומזכירים את תחילת הקשר שיש בין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. אבל הקשר הזה שאנחנו מדברים עליו הוא לא, ההבדל הוא לא רק בכמה קשר יש בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, אלא גם על מה מבוסס הקשר. שההסברה שאנחנו רוצים להסביר זה שבעצם יש פה הקשר שבין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל מבוסס על שלושת ההופעות שאנחנו רגילים לדבר עליהן. שיש הופעה של חסד, יש הופעה של בחינה של אהבה, יש הופעה של יראה, ויש הופעה שהיא כבר מחברת את אהבה ויראה, וזה ההופעה של כן, תמיד בקשרים שלנו עם הקדוש ברוך הוא יש בחינה של קשר בצורה של אהבה, של יראה, ויש בחינה של דבקות. כן, אז חג הפסח זה ההופעה של אהבת השם אלינו. חג השבועות, מתן תורה, זה עיקר התגלות של מעמד הר סיני, זה העניין הזה של היראה. הקדוש ברוך הוא מתגלה כמלך שיש לו ציוויים גדולים, ושאנחנו רוצים להם, כן, רואים את גדולתו של הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני, וממילא גם מקבלים את מצוותיו. וחג הסוכות זה כבר החיים המשותפים, שכבר, כן, שאנחנו, שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בתוכנו. זה השלבים בעצם של המועדים. אבל יש פה באמת דבר מיוחד, שבפסח זה באמת האירוסין, אבל זה אירוסין שבעצם הם בנויים לא על זה שאנחנו כבר רואים שיש איזושהי התאמה בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. עם ישראל מצד עצמו הוא בכלל לא ראוי עוד לקדוש ברוך הוא, נמצא במתת שערי תאומה, כמו שהזכרנו, כמו שהזכיר כאן הספורנו, שכל כל העניין של, של, של הפסח זה ההופעה של החסד של הקדוש ברוך הוא, שעם כל זה שאנחנו לא ראויים, עצם הדבר הזה שאנחנו, כל מה שנדבר מאיתנו בליל הסדר, זה נדבר מאיתנו הדבר הזה שאנחנו קוראים לעצמנו ישראל. כל מה שנדבר מאיתנו בליל הסדר, זה עצם העמדה הזאת של קורבן פסח. כן, מה ההבדל הבסיסי בין קורבן פסח לבין שאר הקורבנות? כל הקורבנות יש בהם איזושהי איזה מעלה שאנחנו צריכים לקנות על ידי הקרבת הקורבנות. אם זה מעלה של התעלות רוחנית, שזה קורבן עולה, אם זה לחפר על משהו, כן, קורבנות שבאות ככפרה, גם עונה יש בבחינה כזאת שעולה היא מחפרת, רק היא מחפרת על דברים שהם, כן, לא של שעברנו על צו הקדוש ברוך הוא, אלא כפרה מסוג אחר, אם זה שזה קורבנות של תודה, או קורבנות שלמים אחרים שהם מגלים על על סוגי קדושות, כן, קדושת הבכור, קדושת המעשר הזה. חג הפסח, כל מה שיש בו, זה רק, זה עצם ההכרזה הזאת שאנחנו שייכים לקדוש ברוך הוא, עבדי השם. כן, ההכרה הזאת שאנחנו לא שייכים לכלל האומות, ושאנחנו נבחרנו על ידי השם, ו הברית הזאת, הבסיסית, שיש בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, שאנחנו שייכים אחד לשני, זה הדבר, זה בסיס העבודה של חג הפסח. אבל זה בא בצורה הזאת, שבליל הסדר, אנחנו, מה שאנחנו, מה שאנחנו רואים זה שבעצם הקדוש ברוך הוא בא ובוחר בעם ישראל בהופעה כזאת של מידת החסד, לא בהופעה של שאנחנו צד בעניין, כמו שהנביא יחזקאל בפסוקים המופלאים שם מתאר את עם ישראל ואת הקשר שיש בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, כי קשר כזה שעם ישראל הוא עזוב, וכמו הנערה הזאת שהיא כן, לא נקייה, לא רחוצה, לא מתאימה, לא זה, ובא מישהו שמאמין בה, מישהו שבאמת רוצה בה ומתחיל ובוחר בה ומתחיל לטפל בה. אז כיוון שהבסיס של הלידה שלנו כעם הייתה מבוססת על החסד הזה של הקדוש ברוך הוא, על ההתגלות של החסד, אז בעצם מהו הלימוד הגדול של הסנגוריה של גדעון? הלימוד הסנגוריה של גדעון שבעצם כשאנחנו נסתכל בהמשך ההיסטוריה, כשאנחנו נסתכל בסיטואציות אחרות, כן, בתקופות אחרות, תמיד עם ישראל יהיה במדרגה יותר גבוהה מאשר הממתת שערי תומעה של גלות מצרים. תמיד כן, המדרגה של עם ישראל היא תהיה, אף פעם לא נגיע לממתת שערי תומעה. כשאנחנו, כן, הרי אחד מהשאלות ששואלים זה למה גם בזמן הגלות אנחנו צריכים לעשות בליל הסדר. לכאורה, היינו בגאולה, יצאנו, היינו בגלות, היה גאולה, חזרנו לגלות. ודאי שהפירוש הוא שגם כשאנחנו חוזרים לגלויות, אז אף פעם אנחנו לא חוזרים לרמה של הגלות שהיינו במצרים. תמיד אנחנו באיזושהי מדרגה יותר ממה שהיה במצרים. הנה חינמי, אם יש איזשהו מישהו שהוא במדרגה כזאת או ברמה כזאת שהוא גם לא רוצה שישראל, שם ישראל יכונה עליו, אז באמת הוא גם אולי לא שייך לגאולת מצרים, כלומר לא שייך לליל הסדר. כמו ש כן, אחד מן ההלכות של ליל הסדר, באמת שיש איזשהו מינימום של שרק הוא יכול לאכול מן הפסח, כן, ואדם שהוא מחליט להיות יהודי מומר, הוא לא יכול להיות בליל הסדר. אז כן, הבאתי את הפירוש, מי אומר את זה? הכלי יקר, כן, הכלי יקר מדבר על הבן הרשע, כן, השאלה שכולם שואלים, ולכאורה התשובה שכתובה בהגדה היא לא התשובה שכתובה בתורה. כן, בתורה כתוב שאומרים לבן הרשע ואמרתם זבח פסח הוא להשם, ובהגדה כתוב שאנחנו אומרים לו אף אתה הקש את שינה ואמור לו, כן, אילו, כן, אילו היה שם לא היה ניגל. אז מה, אז אומר הכלי יקר שאם נשים לב כתוב אף אתה הקש שינב, מה זה אף אתה הקש שינב? זה אומר ככה, הבסיס הוא זה שאנחנו, כשמגיע ליל הסדר, אנחנו צריכים לומר לעצמנו, צריכים לומר לכל מי שסביבנו, צריכים לומר לכל הילדים הרשעים גם שלנו, אנחנו צריכים לומר לו, ואמרתם זבח פסח הוא להשם. מה זה האמירה הזאת, ואמרתם זבח פסח הוא להשם? גם אם אתה כמו הנערה הזאת, שמלאה בחטאים, מלאה במקומות טמאים, ונמצאים בכל מיני מקומות, זה כן, הקדוש ברוך הוא בכל אופן חפץ בקשר של, של, שלו איתך. זה הבסיס הראשוני של התשובה לבן הרשע. ואמרתם זבח פסח להשם. אז זבח פסח הוא ביטוי לדבר הזה שהקדוש ברוך הוא בונה את הקשר לא על בסיס המדרגות הרוחניות העליונות שלנו, לא על בסיס הזה, אלא על בסיס זה שאנחנו מכירים בחסד. זה המדרגה הראשונה של, שלנו כעם ישראל, להכיר בזה שהקדוש ברוך הוא חפץ בקשר הזה ורוצה את הקשר הזה, ואתה מוכן להכיר בדבר הזה, שהקדוש ברוך הוא חפץ בקשר הזה. אם זה יתקש, אם יהיה איזה מישהו שיתקש איתך ויגיד לא, אף עוד בכן, אני לא בעסק ולא רוצה, ומוכל על החסד האלוקי הזה ולא רוצה את הדבר הזה, אז אתה תגיע באמת למצב שאנחנו כמעט אף פעם לא מגיעים אליו, זה לעניין הזה ש, כן, שאתה בא ואומר את התשובה השנייה שהיא מדברת, עניין קיווי השני הרשע, גם אם אז אתה אומר לו את התשובה הזאת, טוב, וגם על התשובה הזאת יש הרבה הרבה הסברות, איך התשובה הזאת בסופו של דבר, אולי גם דרך התשובה הזאת בסופו של דבר יחזור. אבל הבסיס הוא שאנחנו אומרים, הלילה הזה הוא לילה שאנחנו אומרים שהקשר הוא, שהקדוש ברוך הוא חפץ בקשר, לא בגלל המעשים הטובים שלנו, אלא בגלל החסד האלוקי. וזה הסינגוריה שבעצם גדעון אומר לקדוש ברוך הוא, שכל החולשות שיש בתקופה שלי, אומר גדעון, כל הנפילות שיש בתקופה שלי, זה לא זה ש... זה אלא עם ישראל מפחד, עם ישראל, כן, עבודת הבעל, הרי שמה מתוארת שעם ישראל מפחד מהמצב שהוא נמצא. הפחד התחיל מהדבר הזה שעם ישראל בשלב הראשון של ספר שופטים מפחד לכבוש, לא כובש את כל ארץ ישראל. אי כיבוש כל ארץ ישראל מגיע, מביא לשלב השני שהוא מתחיל בספר שופטים אחרי שירת דבורה, שהוא השלב של הפחד מהתרבות של הגויים, כן, מאלוהי הבעל. ככה יש שם פסוקים לפני הסיפור הזה של מדיין, שעם ישראל מפחד מן הבעל או כן זה, ואז מתחיל לעבוד את עבודת הבעל. אז הטענה של גדעון היא בעצם לקדוש ברוך הוא, זה בעצם תמיד איזשהו דו-שיח כזה שאנחנו מנהלים, הוויכוח הנצחי, האם הקדוש ברוך הוא היה צריך להראות יותר את החסד שלו, האם הקדוש ברוך הוא צריך, קודם כל צריך לתת לנו קרידיט, צריך לתת לנו צ'ק כזה פתוח, או שאנחנו צריכים יותר לעשות את המאמץ. מה זה לימוד סנגוריה? לימוד סנגוריה על עם ישראל זה בעצם אומר את הדבר הזה ש... אל תיקח את הצד של הקדוש ברוך הוא בוויכוח הזה, אלא תיקח את הצד של עם ישראל בוויכוח הזה. כן? זה הכוונה ללמד סניגוריה על עם ישראל. תמיד בוויכוח הזה שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא, אל תהיה הנציג של הקדוש ברוך הוא, אלא תהיה הסניגור של עם ישראל בוויכוח הזה. זה לימוד סניגוריה. האם באמת כל השנה אנחנו יכולים באמת ללמד באותה מדרגה סניגוריה או לא? זה לא שבאיזה. אבל ליל הסדר הוא לילה מיוחד. שעצם זה שהקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותנו, עצם זה שזה ליל שימורים, עצם זה שכמו שאנחנו התחלנו עם הדבר הזה, שזה לילה שהקדוש ברוך הוא, רוצה בנו, ורוצה לגאול אותנו, ורוצה כן, להתקשר איתנו, אז עצם הדבר הזה הוא כאילו מה שמלמד אותנו, שהקדוש ברוך הוא רוצה שנלמד סנגוריה. יש כאן מדרש שהבאתי על משה רבנו, שאיך משה רבנו בחטא העגל פתאום תופס את הצד של עם ישראל, והוא מלמד סנגוריה לעם ישראל. אז אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא בעצם רומז לו, אלא הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני רוצה שאתה, כן, זה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה עניך לי, זה בעצם אומר, שהקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא אמר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אתה עניך לי ואיחר אפי בהם, וחלם ועשה אותך לגוי גדול, אמר משה, וכי תופס אני מידו של הקדוש ברוך הוא, אלא כנראה הקדוש ברוך הוא דרך זה שהוא אומר לי את זה, הוא מבקש, אינו מבקש אלא מי שלמד עליהם סנגוריה, מיד ויחל משה. בעצם אנחנו אומרים אותו דבר, כל ליל הסדר זה ככה. שבעצם כל זמן, לילה כזה שהוא ליל שימורים, שהקדוש ברוך הוא בלילה הזה מייעד אותו לצורך הגאולה, ורוצה שניגאל, זה האמירה, זה בעצם מה שהקדוש ברוך הוא כביכול אומר לנו, תלמדו סנגוריה על עם ישראל. הבאתי פה איזו שיטה מקובצת, מאוד מעניין, על הנושא הזה של לימוד סנגוריה כדבר שהקדוש ברוך הוא חפץ בו, כן, מסופר שם בגמרא על נחוניה חופר שכין, שביתו של נחוניה חופר שכין נפלה לבור גדול, באו והודיעו את רבי חנינא בן דוסא, השעה הראשונה אמר להם שלום, שנייה אמר להם שלום, שלישית אמר להם אל תעמו לו, אמרו לה, מי אלך? אמר להם, זכר, זכר של רחלים, נזדבל, נזכר אחד מנגור, אמרו לו, נביא אתה? אמר להם, לא, נביא אנוכי, לא, נביא אנוכי, אלא כך אמרתי, דבר שאותו צדיק מצטער בו, יקשל בו זרו. אמר רבי אחא, אף על פי כן, מת בנו בצמא, שנאמר סביביו נשארה מאוד, מלמד שקדוש ברוך הוא מתהדק עם סביביו, כי יש חוט השערה. אז התוספות שואל שם במקום, לכאורה לא כל כך ברור. מה, אם, איך, למה ההבדל בין ביתו לבין בנו? של נחוניה חופר שכין. למה ביתו של נחוניה חופר שכין היה בטוח רבי חנניה בן דוסה שהיא לא, שהיא תנצל מן הבור, ואילו בנו מת בצמא. אז תוספות עונה משהו אחד. כן? תוספות אומר משהו אחד. והשיטה מקובצת אומר משהו מאוד מופלא. אומר השיטה מקובצת ככה. לרבנו נראה לפרש. אמרתי, כלומר, השמעתי דבר זה לפני הקדוש ברוך הוא. כן, כשאומרים לו, אמרו לו, נביא אתה, או אמר להם, לא נביא אנוכי, לא בן נביא אנוכי, אלא כך אמרתי. דבר שאותו צדיק מצטער בו, יקשל בו זרו. אז מסביר השיטה מקובצת, מה זאת אומרת, כך אמרתי? כביכול, זה ככה. הקדוש ברוך הוא בעצם שואל, האם תנצל ביתו של נחומיה שחובר שכין או לא נחומיה שחובר שכין, זה תלוי אם רבי חנינא בן דוסא יאמר את הסברה הזאת או לא יאמר את הסברה הזאת. אם רבי חנינא בן דוסא אומר את הסברה הזאת שלא יכול להיות שחובר שכין הבת שלו תמות בבור, אז באמת הקדוש ברוך הוא שומע על הסברה הזאת של רבי חנינא בן דוסא, והוא באמת מציל את ביתו, אבל אם חנינא בן דוסא לא אומר את הדבר הזה, אז יש גם לפעמים דין. כלומר, האמירה של חנינא בן דוסא היא זו שגורמת לכך שהקדוש ברוך הוא יתנהג על פי מה שרבי חנינא בן דוסא אומר. כן, ככה אומר. אז ממילא, כשמת בנו בצמא, כבר הוא אומר, לא היה את רבי חנינא בן דוסא, כבר נפטר כבר רבי חנינא בן דוסא, ולא היה את אותו צדיק שיאמר את הסנגוריה הזאת, ממילא מת בנו בצמא. אין, כלומר, ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, הסנגוריה, זה לא איזשהו דבר שזה, אלא הדרך, כביכול, הקדוש ברוך הוא לא יכול להביא חסד לעולם, אם החסד הזה אין לו, לא, אין מישהו שבאמת ייתן פרשנות לחסד הזה. רק אם באמת יש את הסברות, שיסבירו שכשהקדוש ברוך הוא עושה חסד יש מקום לחסד הזה, אז הקדוש ברוך הוא יכול לעשות חסד, כי באמת לפעמים אם יעשה חסד בצורה לא שאין לה פרשנות, אז זה יכול להרוס את העולם. האפשרות לומר חסד, כן, האפשרות שהקדוש ברוך הוא יאיר את העולם במידת החסד היא תלויה בזה שיש את הליווי של 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 תורה שבעל פה, שהיא באמת מסבירה באמת את העניין הזה של לימוד הסנגוריה. ובאמת הדברים האלה בוודאי מיוחדים לנו כבית מדרש של מרן הרב. אנחנו יודעים שכמה הרב לימד סנגוריה על הדור שלו. אז גם כאן אנחנו שואלים את עצמנו, ממה נבע הדבר הזה שהרב כל כך היה בטוח בלימוד הסנגוריה של עם ישראל, על עם ישראל? למה? כי זה באמת העניין של זמן הגאולה. בזמן הגאולה עצם זה שהקדוש ברוך הוא גואל, זה אומר שזה ליל שימורים, זה תקופת שימורים, זה תקופה כזאת שהקדוש ברוך הוא רוצה לגאול. אז אם אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא כבר רוצה לגאול, אנחנו צריכים לעזור לקדוש ברוך הוא ללמד סנגוריה כדי שהוא יוכל לגאול את עם ישראל. כלומר, התקופה של הגאולה במשך כל ההיסטוריה, אז באמת בליל הסדר רק אנחנו יכולים ללמד סנגוריה. בתקופת הגאולה כל השנה כאילו זה כמו ליל הסדר כזה. כי הבאתי בשם ספר תשועות חן, שהוא מביא שזה העניין המיוחד של אליהו הנביא, שגם אותו אנחנו מזכירים בליל הסדר. קיבלתי מרבותיי שבחינת משיח מה יהיה, שביכולתו יוכל ללמד זכות על כל ישראל. על ידי לימוד הזכות הוא יפיל הרהורי תשובה בכולם ויהיו כולם צדיקים. וזה הפירוש, אין מן דוד בא אליו בדור שכולו חייב וכולו זכאי, שאל יפלא הדבר שיבוא משיח בדור שכולו חייב. כי זה בדיוק העניין, שבחינתו יהיה ללמד זכות על כולם, ועל ידי זה הוא יעורר את כולם לבחינת התשובה ויהיו כולם זכאים, שזה באמת צורת עבודת השם שלנו. אז בואו נחזור רק לדבר הראשון שהתחלנו את השיעור. כבר יש מישהו שמחכה? אה, לא. אז בסדר, אז נוסיף עוד דקה, שתיים. אז מה, נתחיל לדבר הראשון. אז מה העניין הזה של אמירת ההלל בליל הסדר? אמירת ההלל בליל הסדר זה באמת, למה לא אומרים הלל בדרך כלל בלילה? כי באמת בלילה אי אפשר לומר הלל. כן, כשהאדם לא נמצא במדרגה רוחנית ראויה, אז גם לא ראוי שיעשו לו ניסים. אז לא ראוי באמת לומר את ההלל. אז בדרך כלל, הלל זה אמירה שאנחנו מקווים, מתפללים, בעצם אומרים לקדוש ברוך הוא שאנחנו שייכים למדרגת הנס, שייכים למדרגת ההלל. אז במשך כל השנה אי אפשר לומר הלל בלילה, כי הלילה לא מתאים לאמירת ההלל. אבל ליל הסדר זה באמת הדבר המיוחד, זה מה שהגר"א אמר, שהלילה הזה הוא בחינת יום. מה הכוונה שהלילה הזה הוא בחינת יום? אנחנו רואים שבאמת זה לילה, אבל כיוון שהקדוש ברוך הוא מחליט לעשות, לבחור אותנו בצורה של חסד, והוא מחליט בעצם לגאול אותנו גם כשאנחנו באמת לילה, אז הלילה והיום כבר מתבלבלים. זה מה שאנחנו אומרים, שזה המיוחד, שגם גם בלילה אפשר לומר הלל. כלומר, גם כשאנחנו בבחינת לילה, אנחנו יכולים לטבוע מה הקדוש ברוך הוא ניסים, לדבר על המדרגה הזאת של ההלל, כי זה באמת הדבר שמייחד את הלילה. אז חשבתי משהו, מצאתי איזה לשון שככה נגמור את זה, כן, אנחנו הולכים השנה, חל העניין הזה של ברכת החמה. אז כתוב בגמרא מסכת ברכות, הרואה חמה בתקופתה, לבנה וגבורתה, כוחמים ומסילותה ומזלות כסדרן, הוא אומר, ברוך עושה מעשה בראשית. אימת אבי, אמר אבי, כל 28 שנים, והדר, והדר, ונפלה תקופת ניסן בשבתאי, באורתא דתלת, נגע ארבע, אז אפשר לומר את ברכת החמה. מה זה באורתא דתלת נגע ארבע? כן, זו שאלה, מתי אומרים את ברכת החמה? אם אומרים את זה בתחילת הלילה, אומרים את זה ביום. נכון, הפוסקים נקטו לומר את זה ביום, אבל הפשטות של הגמרא, שאומרים את זה בתחילת הלילה. אומרים את זה בתחילת הלילה, כי הרי גם ביום כשאנחנו מסתכלים על החמה, זה לא שרואים איזושהי תופעה מיוחדת, אלא מה? הידיעה הזאת, שזה הזמן ש... ככה היה ביום שנתלו המאורות, החזרה לדבר הראשוני, למצב הראשוני, הוא מזכיר לנו את העניין הזה של מעשה בראשית. אז רש"י אומר, מה זה באורתא דתלת נגי ערה? העריב שמשו של שלישי בשבת ויתחיל ליל רביעי. נגי, אומר רש"י, זה לילה. כדאמר בפסחים בשמת הקמיתא, דאיכא דוכתא דקרו ללילה נגי. איכא דוכתא דקרו ללילה נגי. איפה יש בש"ס שקוראים ללילה נגי? בליל אור ליהודה בודקים את החמץ, זה דרשה חסידית מה שאני אומר עכשיו, כן, אבל, ובליל אמירת ברכת החמה הזאת. זאת אומרת, מה אנחנו רוצים להגיד? מה?
זה גם הגיוני, אבל כי
מילה
מברכים על החמה ולא על הירח.
בסדר, זה מה ש... לא, זה בגלל שזה... כן, זה מה שאנחנו רוצים להגיד, שבאמת יש זמנים מיוחדים כאלה שלפעמים... שנכון שזה לילה, אבל הרצון או המגמה של היום היא כל כך ברורה וכל כך צלולה וכל כך עומדת להיות, שגם בלילה, גם ללילה אפשר לקרוא, כן, נוגה, אפשר לקרוא שיש כבר את האור כבר בלילה. אז זה כמו שאנחנו אמרנו, מתאים לליל בדיקת חמץ, ליל הסדר, וזה גם מה שאנחנו אומרים, שזה אולי איזה בחינה גם של ברכת החמה. מה זה ברכת החמה? ברכת החמה זה לא כמו שאר ברכות עושה מעשה בראשית. בדרך כלל ברכת עושה מעשה בראשית, מה זה? האדם פוגש איזושהי תופעת טבע שהיא עושה עליו רושם מאוד מאוד גדול, רואה הרים גדולים, רואה ברקים, רעמים, זה, ואז יש לנו חשש שהרושם של הטבע הוא כל כך יפעל על האדם, אז אנחנו לא רוצים שה... טבע הוא זה שימלא את כל המציאות הנפשית של הבן אדם, אז אנחנו מתקנים ברכה, עושה מעשה בראשית, שאדם יזכור שמור, כן, מה עומד מאחרי כל הגודל הזה, עושה מעשה בראשית. בתקופת החמה זה לא זה שאתה תראה, זה לא נראה בערב פסח איזושהי תופעה חריגה או איזה משהו חריג, זה אלא מה? אנחנו יודעים שחוזרים למציאות הראשונה הזאת, שכמו שהיה בתחילת הבריאה, שנתלו המאורות, וזה היה, כן, זה מה שהיה בשעת הבריאה, אז אנחנו נזכרים בזה שקדוש ברוך הוא ברא את העולם. בעצם זה אומר כזה דבר, שבעומק אנחנו אומרים, יש איזו בחינה שלפחות מצד ההילוך של השמש, כל 28 שנים העולם כאילו חוזר למגמה הראשונית שלו, לנקודת ההתחלה שלו, לבהירות הראשונה שהיה בבריאת העולם, ששם עוד האדם לא הרס, שזה אלא לתוכנית של הקדוש ברוך הוא, וזה, על זה אנחנו אומרים עושה מעשה בראשית, וזה מה שמתחבר לזה, שבוודאי יש גם תוכנית גדולה לקדוש ברוך הוא גם לגאולת ישראל, ושתי התוכניות האלה מתאחדות השנה, בלילה הזה, שגם אם זה עוד לילה, אבל אפשר לקרוא לזה נגי, שבעזרת השם נזכיר לגאולה שלמה.